בסדר. אנחנו הדרכת חתנים, שיעור החמישי בסדרה הזאת. ואם אנחנו רוצים לעסוק בעיקר בלמה יש רחוק? למה יש רחוק בין איש לאישה? כל כך נחמד, כל כך טוב, דיברנו שכנה ביניהם וכל זה, איזה יופי, איזה נפלא, לחיות ביחד, רוצים להיות ביחד. למה רחוק? מי שנעשו יותר מבין את הקושי. כן, השאלה הזאת. למתבונן מהצד, מרחוק, כן? אז זאת אומרת, יש תפיסות, אני אומר לכם הרבה פעמים, ואני אגיד את זה כאן כל השיעורים, עד שנגיע לסוף, לשיחה האחרונה, יש תפיסות מעוותות, תפיסות מעוותות של מה התורה מתכוונת, מה התורה באמת, מה הקשר בין... אז אומר, כן, אני אומר, תפיסות מעוותות ביחס לכל... חושבים, אולי התורה רוצה... אולי זה לא טוב להיות עובדים ביחד, אז התורה הגבילה לשבועיים, כן, שמספיק שבועיים. מין תפיסות כאלה, זה לא נכון. אנחנו נראה שמטרת התורה, התורה רוצה מאיתנו קשר חזק, קשר עצום בין איש לאשתו. ולא סתם הקדוש ברוך הוא כן, מדמה את אהבתו לכנסת ישראל בקשר בין איש לאישה, סימן שזה דבר נפלא. אם היה משהו בו לא טוב, אז למה שיר השירים צריך לבוא ביטויים כאלה וכולו קודש קודשים? כמה השמנה שזה קודש קודשים? אין כאן משהו לא טוב. ואז מתחזק את השאלה, אז למה יש את הרחוק הזה? וזה אנחנו רוצים לברר. אז אולי כאן, לצורך העניין הזה, באמת נתחיל... נתחיל כאן בדף הזה, תכלית הריחוק במקור 3. שיראו ספציפית. המקורות קודם עוד יהיו קשורים, אולי נגיע אליהם בהמשך. מקור 3, הגמרא, עכשיו ככה. רציתי עוד דבר להקדים, יש פה כוזרי רגע, כוזרי. הנה יש פה. כוזרי? ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם, שהכל נהיה מדור.
למטה, למטה.
כן, תודה. כוזרי במאמר שני בקוזרי מאמר שני, סעיף כבב, הוא מסביר את עניין הקורבנות וכל מה שהמשכן ופרטי המשכן וכל סדר הקורבנות ונותן הסבר נפלא ועצום והכל. אחרי שהסביר את כל זה הוא אומר לו, והנה אני טוען והוא אומר בהחלט, כן, שזה ההסבר, כן? חלילה לאל, חלילה מאל, כי כוונת העבודה הזאת היא הסדר הזו שאמרתי, זה דווקא הפירוש, כן? להפך, באמת, אל נכון, נעלם הדבר. אבל אנחנו לא יודעים את הטעם. ונעלם מזה אני אומר, תורת האלוקים היא, כן? זה תורת השם, ומי שקיבלה בתמימות, בלי התפלפלות ובלי התחכמות, מעולה מן המתחכם והחוקר. זה שיטת הכוזרי, כן? הכוזרי אומר, אל תחקור הרבה. תקבל את אלוקי אביך, ועובדהו. ועובדהו בלי לחקור. יותר מדי. כן? על זה יש אחד המפרשים על הכוזרי, יש שהוא מביא, לא כאן, הוא מביא את זה במאמר חמישי, בתחילת הכוזרי, שאומר, אבל זה דעת הריאל, אבל דעת חובת הלבות, דעת הרמב״ם, לחקור ולהתבונן. אמרו שהמחלוקת שלהם עושה באמת תלויה במילים האלה, דעת אלוקי אביך ועובדהו. הרמב״ם, חובת הלבות, מדגישים את הדע. דע. והכוזרי מקדיש את אלוקי אביך. קבל, מסורת מאבותינו, כך תקבל את זה, כן? הקופנים, אבל אמר לי גם מישהו שדווקא למה ככה אומר, זה לא חושבים שהכוזרי אומר לו, אבל הכוזרי גם מסביר, כן? הכוזרי זה גם בירור אמונה, כן? ודאי שזה. אז הוא אומר ככה, ומי שקיבלה בתמימות ובלי התפלפלות, בהתחכמות, מעולה מתחכים והחוקר, אך מי שנתה מן המדרגה העליונה אל המחקר, מוטב לו שיבקש טעם לדברים האלה, אשר יסודם בחוכמה אלוקית. מאשר יעזבם לסברות רעות ולספקות המביאים את האדם לאבדון, כן? אז בשבילו אני כותב את הדברים האלה, כן? כי חבל שהוא יטעה, חבל שסתם יהיו לו ספרות רעות או זה. לכן אני נותן הסבר, אני אומר הכוזרי, כן? אז אני רגיל לומר את זה גם בשיח. עכשיו אני בא ואני אומר לכם, יש לי טעם, למה יש ריחוק, כן? לא שאני ממציא, זה כתוב בגמרא, כן? אבל גם שזה כתוב בגמרא, אחד יגיד, אתה יודע מה? לא מדבר אליי. לא, זה לא עושה לי רושם. אז מה? אז בגלל זה הוא לא יקיים את זה? זה תורת האלוקים, זה חוק בל יעבור, דיני נידה, הם גופי הלכות. זה לא תלוי אתה מבין את הסבור או לא מבין את הסבור? כן? זה מעבר לזה. זה צריך לדעת. עכשיו אנחנו להגיד את הטעם. כן? ככה הרצי יודע תמיד אומר, אומרים, אין כאלוקנו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. אחרי זה כתוב, מי כאלוקנו, מי כדונו? רגע, אתה אומר אין, אז מה אתה שואל מי? אחרי שאנחנו יודעים שאין כאלוקנו, יש עכשיו מקום לברר מי כאלוקנו. עכשיו קצת אפשר לבוא לקבל איזו הבנה. אבל קודם כל צריכים להתחיל עם אין כאלוקנו, אנחנו לא יכולים להבין. זה מעל... אתם מבינים? אז זה חשוב בגישה שבאים להסביר פה טעם. בדרך כלל מה אנחנו יודעים טעמי תורה, אבל פה אנחנו רואים שהגמרא כן הביאה טעם של תורה. מותר לנו ללמוד את זה, אולי חשוב לנו ללמוד את זה. אז הנה, 3. מפני אמרה תורה מילה לשמונה. עכשיו, השורה הראשונה לא קשורה למה שאני רוצה לדבר איתכם. היא באה אולי לחזק את השאלה שאני רוצה תכף לדבר עליה, והיא קשורה לדין אחר, לעניין אחר, שאני אוהב להביא אותו כאן מכל מיני סיבות. כי כמו שראיתם כבר גם בשיעור הראשון, אני חושב, אני רוצה להביא לכם, שתדעו, אני תמיד רומז תוך כדי השיעורים, על המהות הקשר בין איש לאישה, גם בקשר האינטימי, מצוות עונה, תשמיש וכל זה. כבר שתשמעו, לא רק שבשעה או שעתיים לפני החתונה או בשבוע המחנה, פתאום אני אגיד לך, זה חשוב. כן, מה, לא ידענו, לא, אין לנו גישה מוטט. אני רוצה לשמוע עכשיו, לאט לאט, תבנו את הגישה הנכונה. ופה המקור הזה יראה לנו גם כן את זה. מה היחס של התורה לקשר הזה בין איש לאישה? בואו תראו מאמר מדהים. אז הולך ככה, מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה, כאן עכשיו, השאלה של הגמרא, התשובה של הגמרא, מתייחסת לדבר שהיה בדין תורה המקורי, שיום הוא לא קיים. לפי דין תורה המקורי, כאשר אישה הייתה ילדת זכר, הייתה טמאה 7 ימים לבעלה, וגם אסורה לבוא למקדש, ואסורה לאכול בדבר קודש וכל מיני דברים. ביום השביעי, אחרי הלידה, הייתה טובלת, אפילו שיש בה דמים, ומותרת לבעלה. שאר הדברים אסורה לבוא למקדש, אסורה זה, ו33 יום תשב בדמי תורה. אלא דמים תורים. כל הדמים שעכשיו, אני אומר, דמים של הלידה, זה לא קשור לבסד לזה, דמים תורים. ביום 41, אם הייתה נקייה, אתה מביאה קורבן יולדת, ויכולה גם לבוא למקדש, וכו' וכו'. טהרה שלמה. בנקבה זה היה כפול. שבועיים הייתה יושבת טמאה, ואחר כך 66 יום יושבת בדמי טהרה, היו דמים טהורים. ביום ה-81 מביאה קורבן יולדת, מותרת בכל. כך היה פעם. בימי הראשונים, בית יוסף מביא, מתי באזור זה ימי הראשונים, בטל עניין דמי טהור. אין, אמרו ירדת הדורות, לא יודעים להבדיל בין דם לדם, כל הדמים אסורים. לכן כיום, אישה שיולדת, לא משנה, זכר או נקבה, היא אסורה על בעלה עד שהכל מתנקה. זה אומר, פעמים, בין חודש לחודשיים, פלוס מינוס כל אחד לפי עניינו. לא רוצה להגיד לכם, רק זה או רק זה. זה מוצע חודש וחצי, קצת פעמים פחות. מה הוא? הוא מנשק את התינוק, כן. מנשק את התינוק, יותר יטפל בו. כן, זה עומק, יש פה דברים. סך הכל מתעצם פה קשר נפלא, מתחדש קשר, זה מתנה נפלאה קשה, אבל מתנה נפלאה, שרק כשחיים את זה מבינים כמה זה יפה. בסדר? אז עכשיו, אבל פה, שאלת הגמרא, כן, מתייחסת לדין תורה המקורי. מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה? למה עושים ברית מילה ביום השמיני? והשאלה היא, למה לא בשביעי? הרי אנחנו יודעים בדרך כלל שכל השביעים מקודשים. יש יום השביעי, שבת, שנה שביעית, שמיטה, 7 הוא מקודש. מה? מה זה 8? אומרת הגמרא שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצובים. הסבר, אומר רש"י, מקור 4. הנה, מפני מה מילה לשמונה ולא לשבעה? למה לא עושים לשבע? שלא יהיו כולם שמחים, שאוכלים ושותים בסעודה, ואם הם עצובים, חסר פה מילה, עצובים, שאסורים בתשמיש. אתם שומעים? אז אומרת הגמרא, רגע, מה? אנחנו צריכים שכולם יהיו שמחים בברית הזאת. אז אם נעשה ביום השביעי, עדיין האישה לא טבלה, נכון? אז הם יהיו עצובים בברית. אתם שומעים מה זה, מה הגדרה עצב או שמחה? אם הם יהיו ביחד או לא. אמרה תורה, תדחה את הברית ביום אחד, כן? בלילה היא תטבול, הם יהיו ביחד, הם יבואו שמחים לברית. אתם שומעים? זה דבר שלא... לא הייתם רגילים לחשוב ככה. אז זה התורה. זה האמת של התורה. היחד הזה בין אישה הוא שמחה, הוא קשר נפלא, הוא טוב. זה לא כל מה שחשבנו עד היום, התבלבלנו וטעינו בגלל שכל הזמן היינו במלחמת היצר. זה משהו אחר. שוב, בשיחות האישיות, נסביר את זה יותר, נרחיב את זה יותר, נלמד איך בונים את היחס הזה. פה אני קצת ככה רומז בדברים שאפשר להגיד בפרסים. כן, שביעי, כן, וביום השמיני, הברית.
הברית התחלת ביום.
כן, ביום השמיני, כן, כן.
לא, אם הברית הייתה ביום השביעי.
נו, אז היא לא הייתה תורה עדיין. היא לא תורה עדיין. בשביעי, בלילה, אור לשמינית עובדת. אז אם מותר לבעלה, באים שמחים לברית. זה הטעם של ברית ביום השמיני, כן. היום אין את זה, אז יש טעמים אחרים, כן. אבל, כל פנים, זה הטעם, זה הגישה. ממילא חוזרת הקושייה, אם כל כך הקשר הזה, איזה שמחה וטוב, אז למה יש את הריחוק כזה? אני אומר, זה קצת מחזק המקור הזה את, את הקושייה עוד. אז מה הריחוק? אז פה, מיד, לא יודע למה, אבל כאן גם כן יש את הטעם הזה. טניה, היה רב מאיר אומר, מבני מאמר תורה נדע לשיבה. גם כאן, השאלה הזאת והתשובה של הגמרא מתייחסת למה שהיה נהוג בעבר. לפי דין תורה מקורי. גם פה אנחנו צריכים רגע לחזור דין תורה מקורי. לפי דין תורה מקורי, כבר דיברנו על זה באחד השיעורים, לפי דין תורה מקורי, אישה שהייתה יולדת, לא יולדת, סליחה, אישה שקיבלה מחזור, הייתה טמאה 7 ימים. 7 ימים. ביום השביעי, עושה בדיקה אחת, רואה שהיא נקייה, תובלת, מותרת לבעל. ביום השביעי. וזה כמו עומד, מפני מאמר תורה, נדע לשיבה. זה הדין תורה מקורי. כתוב בתורה שאם אישה הייתה רואה דמים מעבר ל7 ימים האלה, 8, 9, 10, עוד 3 ימים, אז היא נהפכת לזווה, ואז הייתה צריכה 7 ימים נקיים. רק זווה הייתה סופרת 7 ימים נקיים. כתוב בגמרא כבר, בימי חז"ל כבר, בנות ישראל קיבלו על עצמם, שכל טיפה דם שרואה יושבת 7 נקיים. וזה התקבל כדין, כהלכה פסוקה וברורה, ואין מחלוקת על זה, זה חז"ל כבר הכריעו בזה. ולכן היום, האישה עד שהיא מתנקת, 5-6 ימים, אחרי זה עוד 7 ימים נקיים, אז היא תובלת, מותר לדיבה, לוקח לא שבוע, לפעמים שבועיים,
כמו שאמרו. אתה יודעים שבנות ישראל כאילו
קבעו אותו בסוף? קבעו, כן, נקבע, כן. כן, הרב קוק, זה כתוב מסכת שבת, לא זוכר איזה דף, והרב מסביר למה, אומר כזו הכרעה, שיש בה הסבר עמוק, יש בה עניין, חכמי ישראל לא יכולו להגיד את זה. רק אחרי שבנות ישראל קיבלו על עצמם, אז חכמי ישראל יכולו לפסוק את זה. כי חכמי ישראל לא היו באים ואומרים, תלכי מבעלך שבועיים. כשבנות ישראל קיבלו, אז חכמי ישראל יכולו לקבוע את זה לך. אז בוא, עכשיו נקרא את השורה הזאת. רבי מדבר על השבע, כן? אנחנו היום חיים בשבועיים, אבל עריכו, כן? אבל מדבר על השבע. תניא, רבי אומר, מפני מה אמרה תורה נדע לשיבה? למה יש ריחוק בין איש לאשתו 7 ימים? אומרת הגמרא, מי שרגיל בה וקץ בה. ביטוי חריף. אומרת הגמרא, הרגילות הזאת, אם כל הזמן תהיה עם אשתך בלי שום הגבלות, בלי שום זה, זה עלול להביא למעיסה, לריחוק. אני פה לפעמים עוצר ואומר לחתנים שלנו, שכולם פה מאורסים, אני אומר, מכאן אני לומד, שאם אדם מרגיש ככה ביחס לארוסתו, שלא ייבהל. אם התורה ביחס לארוסתו, שלא ייבהל. מיאוס. פתאום זה ריחוק. פתאום, אני אומר, קמת בבוקר אחרי שהתחתנת או שסגרת אולם או משהו כזה, פתאום אתה אומר, מה? מה עשיתי? איך יוצאים מזה? הצילו. תרגע, הכל בסדר. אם, אתה נורמלי. לא קרה כלום. אם, על אשתו שהוא חי איתה ביום יום, כן? אומרת מה שיכול להיות, רגיל בה וקצבה, אז יכול להיות שגם ברור סטושות, שום דבר לא נקבע ולא נקשר, שפתאום הוא לא בטוח שזה יכול, זה זה. לא, זה יכול להיות. בוא, נשאל, נברר, תראה, על מה החלטת כשהחלטת, מה, תראה, תראה, תעשה בירור טוב ואמיתי, תשב עם מישהו, תשב עם הרב שלך, אין בעיה. ותראה שבאמת, אותם יסודות שהונחו ביסוד ההחלטה הם קיימים. אלא אם כן, לא יודע, אתה רואה ממש דברים, משהו פה לא נורמלי, לא, אז אולי אפשר לשבור, אבל סתם לא שוברים. היום זה נהיה קל, זה לא, תודים, שוברים, תרסים, וזה, לא, לא, החלטת, אתה יודע מה עשית. החלטת בישוב הדעת, יצאתם חודשיים, מספיק. עוד חודשיים לא יעזור. מה שהכרת אותה בחודש, חודשיים האלה, זה בהחלט מספיק, לא צריך שום דבר לדעת מזה. כי גם אלה אנחנו לא עושים את הכל. קצת אנחנו, קצת הקדוש ברוך הוא. עשו חודשיים, מספיק. יש מקומות, 4-5 פעמים, מחרים, זה גם כן מגיע לבירור יפה. אז ופה אני אומר, ממילא גם צריך להתחזק בהחלטה. ביטחון ההחלטה. אם אדם יצא עם אותו, וכל הזמן הוא משדר לה, לא יודע, וזה, וספיקות, וככה, לא יודע איך תגיעו לחתונה. אתה שובר. החלטת? עכשיו, קבעת, לא יודע, כתובה, יש פה אתה רשום ופה היא רשומה, סימן שקודש ברוך הוא רוצה שמפה יצמח משהו גדול. אל תחליש כל הזמן ואל תאר ספקות, לא יודע איך תיכנס לבית הזה. בוא בביטחון. החלטנו, מאמין, הקודש ברוך הוא הביא אותי עד כאן, נפגיש לי עם האוכל הזאת, יצאתי איתה כמה פעמים, החלטתי להתחתן איתה, כנראה מת השמת הזאת, מה אני יודע? סתם, מה קודש ברוך הוא רוצה לטרטר אותך, רוצה לעשות לך... תוכנית איסורים? לא, לא, למה? כך אני רגיל. על כל פנים, אז אומרת הגמרא, יכול להיות מצב שרגיל בא וקץ בא. אמרה תורה, תעת 107 ימים, כדי שתהיה חביבה על בעלה, כשעת כניסתה לחופה. אתם שומעים? חתונה כל חודש מחדש. חשבתם שנגמר האירוע? מה שהיה אז, בקושי. עכשיו מתחיל עם החתונות היפות. כל חודש, איזה זכות, איזה מתנה. אומר לכם פה אחד שיושב 28.5 שנים נשוי. מתנה, פילי פלוי. איזה התחדשות, איזה יופי. קשה? גם קצת קשה, אז מה? אבל זה לטובתנו, אז אנחנו רואים עכשיו, שזה לא מה, חשבנו בתפיסה המעוותת, כן? שרוצים קצת להרחיק, יאללה, אל תהיה יותר מדי עם אשתך, לא. כדי שיהיה קירוב טוב, צריך את הריחוק הזה. חייבים את ההפסקות האלה. אומר את זה הרב קוק, בעין הים, על הגמרא, נראה לי זה בפרק, כן, פרק ת' פרק ת' שם בכל הברכות, שם הרואה, 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 הרואה רעמים, הרואה ברקים, הרואה, זהו. הרואה, אמר רבי שמעון בן לוי, הרואה את חברו לאחר 30 יום, אומר ברוך שהחיינו, לאחר י' ב' חודש אומר ברוך מחיה מתים, אני קורא במקור 5. כן? וזה הלכה. יש שנוהגים את זה? מאוד. אה? ספרדים לא נהגים את זה משום מה, כן. אני לא ידעתי, אני באתי מרכז הרב, כשבאתי מרכז הרב, זה היה... מה, איזה אהבת ישראל, משהו, פשש. אני רואה את השני, מתחבקים, שלום, שלום אחי, שלום ככה. היה זמן הרב ציודה. גם היום מן הסתם, כן, אבל כשאני גדלתי, זה מה משאר? אז מה, אחד לא ראה את חברו, יצא למילואים 30 יום, חוזר, היית הרואה עומד, ברוך אתה השם, זה שכיין. אני ראיתי את זה, מה זה, איתים לי מאוד. אמרתי, התחלתי לברך. אמרו לי, לא, לא, ספרדים מברכים. הצטערתי. כל פנים, יש הלכה כזו. אומר הרב קוק, ככה. המועדות, יש לכם מקור 5, שורה 3. המועדות הנקראים זמנים, ביותם באים מזמן לזמן, פועלים את רישומם בערכה המוסרי, דווקא על ידי הפסק של ימות החול. כלומר, מתי אדם מרגיש עוד פעם חג? ואתה מרגיש את התחדשות החג, את ההשפעה שהחג משפיע עליו, עושה עליו רושם. אחרי שהיו קצת ימים של חול, כן? היה לך פסח, 7 ימים פסח, ואם אפילו גם אדם מחכה, לא לשגר, אתה איזה. עובר שגר, עובר חודש, נו, מתי שבועות כבר? תראו איזה חנות השבועות. גם בגלל ערכו הגדול, אבל גם, מחכים לחג הבא. כן? אז ההפסק של ימות החול הוא גורם שנרגיש יותר חזק אחר כך את החג. אומר המסביר הרב, כי רק בהיות הרושם של העוז והשמחה והדרת הקדושה של ההתרגשות הפנימית הבאה לרגלי הזיכרונות הקדושים של מועדי השם, כל זה שקיבלנו בחג נעשה כאמת על ידי ההפסק של ימי החול, כן? כל הרושם הזה של החג נעשה כאמת, מתעמם על ידי ההפסק של ימות החול, אז מתחדש אור הנפש הפנימי כשבא תור הזמן שהתגייש לחג. אז כשבא עוד פעם חג אתה יכול להרגיש עכשיו איזה התחדשות. אומר הרב, תראו מה הרב עכשיו מלמד אותנו כאן, ענייני חתונה, עניינים שתיבנה לבינה. הרב רומז כאן, הוא מדבר על איש, בן אדם וחברו, אבל תראו, המילים שהרב אומר כאן זה גם על איש ואשתו. אומר הרב ככה, גם קורת הרוח של אהבת הנפשות, כן? נפשות, שאוהבות זו את זו, שמגלה את כוחה בהיפגשם פנים בפנים, כן? מתי זה אהבה? פנים אל פנים. תפגוש אותו. לא מספיק אס-אמסים, לא מספיק פייסבוקים, לא מספיק... פנים אל פנים צריך להיפגש. אין כמו... שמה מתבטאת אהבת הנפשות ביותר. אל תוותר על זה. סתם אני מזה, וסתם ביחס לכל חבר וזה, מסתפקים. טוב, אני מדבר איתו ככה, ככה. כבר אף פעם לא יושבים רגע לדבר כמו בן אדם. מסתפקים בכל האמצעים האלקטרונים כבר, לא? שמגלה את כוחה בהיפגשם פנים בפנים, היום צריך להגיד את זה עוד יותר. פועל, אומר הרב, ההפסק, חסר פה מילה, הזמני, לחוש יותר את הדרת האהבה הנאמנה שרואים אהובים. כן, דווקא ההפסק, על ידי ההפסק, וואו, בס מה ראית אותך, מה זה התגעגעתי אליך, תראו מה, מה, מה זה, מה זה, כשאתה פוגש אדם, אז מה, מה לא ראית אותו, איזה התרגשות זה עושה, פשוט, זה עושה משהו. אומר הרב, כאן את המשפט הזה תעשו קו, צמיחת האהבה והפרחתה על ידי הפסקות כאלה היא אחת מתנאי אהבה והדרך הקבוע בהתפתחותה בנפשות. אהבה נבנית על ידי הפסקות, כך הסדר של אהבה. כן, בסדר, לא צריך הרבה זמן, כי לא צריך 28 שנה, גם שנה ראשונה גם אפשר להרגיל, כן. רואי, מה, את רוחק שבועיים לא יכולנו, כן, כי יש משהו במגע הזה, בקשר הזה, שהוא מעצים את הקשר, כן, ומתגעגעים אליו, ברוך השם.
מחזק
את הקשר, מעצים את הקשר, כן. אז זהו, שוב, אמרתי, נדבר, אדם שאנחנו לא יכולים לדבר ככה בפרסיה, אבל הקשר הזה הוא לא רק משהו שאדם בא... לסדר את העניינים שלו עם היצר הרע. כן? לא בשביל זה אדם מתחתן. דרך אגב, גם כן זה יסתדר, כן? אבל זה לא רק זה, זה משהו אחר לגמרי. הקשר הזה הוא קשר שמעצים ומחזק את הקשר בני בני זוג, וצריך אותו. אבל דווקא הפסקה היא גורמת את ההתחדשות ולקבל באמת את מה שצריך לקבל מזה, עוד יותר נקבל. אבל אם זה בשגרה, ואם זה רגיל בקצבה, צורו, למה אנשים מתרושים שחלק, לא אומר שכל הגירושים זה רק בגלל זה, אבל הרבה זה בגלל זה. חי ככה, איזה זמן, כבר לא מתעניין באשתו, כבר לא אכפת לו כלום, כבר, אולי חושב, אולי משהו אחר, אולי זה רתק יותר. לצערנו, זה חלק מזה. אני לא אומר שזה רק, לצערנו יש גם גירושים גם אצל דתיים, זה לא שזה רק הסיבה. אבל בהחלט זה יכול להוסיף מאוד הריחוק הזה בחיזוק הקשר והאהבה בין איש לאשתו. מה שהגמרא אומרת כאן. אז רב אחר כך אומר, אז זה אומר לגבי הפסקה של חודש. אם יש הפסקות ארוכות מדי, אז זה כבר מוחק את הרושם של קישור הנפשות, ואז כשבאים לברך אומרים כבר מחיי המתים, כי כבר צריך לחדש כאילו את הכל. אז זה כמובן כי יש שחיינו או מחיי המתים. על כל פנים, הרב חוזר אחר כך בשורה 18 ואומר, זה ההבדל הנפשי שבמעמד התחדשות אהבה שבא אחרי הפסק של 30 יום. אומר הרב, הפסק של 30 יום זה הזמן הטבעי לחליפת סדרי התרגשות החיים ביחס חיי חברה ומשפחה. הדברים, הרב אומר, גם משפחה, הנה, הרשמים בזה מתגלים בעדנן של אנשים, עדנן של אנשים זה וסת, כן? סתם וסת, 30 יום. 30 יום, כן, אומר הרב, זה גם הזמן להחליף את הרגשות בחיי הנישואים, במשפחה. זה 30 יום. חז"ל אומרים, מה זה סתם וסד 30 יום? וסד ממוצע של רוב נשים בעולם זה 30 יום. אז זה הזמן של 30 יום, זה הרב רומז כאן, הנה, גם במה שיש הפסק בחיי הנישואים, זה בגלל הדבר הזה, לחזק את האהבה, להעמיק אותה. וגם בחיי חברה יש סתם אהבה 30 יום, שהוא הפסק התמידי שגורם לחדש פני הרגש, שרק אב קל להעיב את זוהרו. אז היה קצת איזו החלשה, וזה עכשיו מחדש את פני הרגש, אנחנו חוזרים לחיים יותר, יותר בעלי עוצמה, קשר יותר עוצמתי, לזה נועד הדבר. אז זה הסבר אחד, כן? שיש כאן אחורים, גמרה מפורשת, כן? שמסבירה לנו את הטעם הזה. למה אני לא אפסק? אתה חושב שזה נגדך? לא, זה טובתך. כן? כלומר, אתה צריך לחיות את זה הרבה זמן פעמים בשביל להרגיש את העוצמה הזאת, אבל זאת הסיבה שיש לנו כאן טעם מפורש בחזל על זה. לא, זה לא, זה לא, זה לא שדיעבד, אלא יש כאן, אני אומר פה, שאלו, הוא שואל, האם זה לא בדיעבד כזה? אתה רואה, אנחנו ככה, הרב אומר, אנחנו רואים שהמועדים, כן, הם לא נקבעו, נגיד, בחודש אחד, בזמן אחד, הם מפוזרים על פני כל השנה. הרב אומר, למה זה ככה? כי המילה בדיעבד לא מדויקת, כן? אתה יכול להגיד חולשת האדם, כן? חולשת האדם גורמת, כן? שהוא לא יכול להיות כל הזמן באיזה מין שמחה כזו, בהיי כזה, כן? לא? הוא, זה לא ילך, כן? באיזשהו שלב זה נגמר לו. לצערנו, אנחנו רואים את זה גם בשבוע של חג. זה, אתה אומר, די, אני רוצה כבר לחזור לשגרה, ליום-יום. למרות שאתה מאוד מתפעל מהחג, סוכות וזה, אתה נוטה לולה בכל וזה, מרגיש, התעלו את הכל, אתה רוצה לחזור לסדר. ואני עושה את זה, אתה אומר, מתי חנוכה כבר, מתי, אתה מחכה כבר, איזה אור זה עושה לך. כן, אז חולשת האדם גורמת שהוא לא יכול להיות במצב נפשי כזה. גם זה לא פשוט שזה נכון להיות ככה, כן? הרב קוק כותב בעולת ראייה, כל האומר הלל בכל יום, הרי זה מגדף. למה? נגיד הלל בכל יום, מה? כל האומר הלל בכל יום, הרי זה מגדף, אז הרב מסביר, מה? כאילו אתה מראה שהשמחה והזה, זה המצב התמידי של האדם, זה לא יכול להיות, זה לא נכון. זה כבר משהו פה לא נורמלי. אז אתה לא יכול להיות בליל בכל יום. אז לכן זה לא דיעבד, אלא זה מציאות האדם. אז ככה הקדוש ברוך הוא ברא מועדות, כן, עם הפסקים, וככה הקדוש ברוך הוא ברא חיי נישואים עם הפסקות, כדי שנחדש יותר את פני. כן. הרב אפילו גילנו, הגמרא אומרת, שתהיה חייבה לבעלה כשעת ניסתה לחופה, כן? אבל הרב הוסיף שהתגדלות אהבה והפרחתה, בא על ידי הפסקות כאלה, כן? הרב מלמד אותנו שזה יותר, כן? אני הולך על המשפט של הרב, כן? מה יש את הדבר? מה זה כיום כניסתה לחופה, כן? מה זה חופה? מה אתה זוכה מחופה? אחרי 20 שנה? יום חופה כפול 20, מה זה מה יש לדבר, כן? זה הרבה יותר, זה באמת יפרח והגדיל את האהבה, אם בניתם נכון. אם אנשים אחרי 10 שנים, אתה פוגש את המורים, מה המצב? תראה, בסדר, תראה, אם היום הייתי בני 10 שנים, לא יודע אם הייתי מתחתן. וואי. יש אנשים מדברים ככה, יצערנו. אז מה עשית 10 שנים? לא בנית כלום. אחרי 20 שנה, או 10 שנים גם, כן? לא צריך להגיד, איזה נס התחתנו יחד. מה הייתי עושה בלעדך? לא שאתה צריך להגיד. ולא להגיד, היום, לא יודע אם הייתי מסכן. פספוס של החיים. ואפשר לתקן, לא שיהיה זהו. זה תלוי כל דבר בנקודת המוצא של האדם, בנקודת המבט שלו. זה עבודה בנפש. כי אדם לא, איך אומר, קצת יתבונן, כמו שצריך, הוא יראה כמה דברים טובים יש באישה שהוא בחר בה, וייזכר, כן, על מה נוסד המוסד הניסויים הזה שלנו, ויראה את הדברים הטובים, ויכול פתאום, והיו אנשים שעשו שינו, היו שנים שעליהם, ככה פתאום, יש דברים בזה, יש ייעוץ, יש ככה, למצוא דרכים, כן, להוציא מהכוח אל הפועל את הפוטנציאל שמונח בחיי הניסויים האלה. ויש פוטנציאל, בכל חיי הניסויים אני מאמין שיש, ברוב המקרים. יש הסבר נוסף אני אומר הסבר נוסף, ועוד מעט נראה אם באמת הוא נוסף או לא. בואו נראה. יש עוד הסבר שמצאתי, למה יש ריחוק, מדבר הרב אבינר, הרב שלמה אבינר, שלומד את זה מהפסוק שאנחנו אומרים כל יום בהנחת תפילין. וכאן תמיד אני פונה לחתנים ואני אומר להם, מילא לפני שהתחתנת, לפני שהתארסת, כן? אמרת כל יום את הפסוק הזה, ולא היה לך קושייה, מילא. כן? אבל עכשיו שכבר התארסת, איך אתה אומר את הפסוק הזה ולא זרק? על מה אני מתכוון? והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי, כן? כשמניחים תפילין, אנחנו אומרים, והרסתיך לי לעולם. צריך החתן לצעוק, גוועד! מה הרסתיך לעולם? אני רוצה להתחתן, מה הם עושים לעולם? די בכל שאני מחזיק חודשיים, למה הרסתיך לי לעולם? נכון? מה הרסתיך לי לעולם? מה זה?
אבל הירוסים פעם לא היו ירושלים? הירוסים זה מה שישעיה,
בסדר, אז מה? עוד יותר, נו? מה, להיות בירוסים? אתה צודק, הוא אומר, הירוסים של פעם, הוא מתייחס לזה, הירוסים של פעם, כן, אדם היה עושה שלב ראשון, עושה הירוסים, שבזה הוא היה אוסר אותה גם על עצמו וגם על כל העולם. היא כרגע הייתה, אולי הוא לא יכול להיות איתה. אבל זה היה מצב חמור, זה היה רק קשר רוחני כזה ביניהם, כן? שגם צריך, אם הוא רוצה לעזוב אותה, הוא צריך לתת לגט, כן? אבל עדיין לא, זה לא נישואין. הם היו נפרדים לאיזה שנה, מתכוננים כל אחד ובאים לחתונה אחר כך. ככה היה, היה מציאות כזו. זה נכון, אבל בכל זאת גם קשור קצת למציאות שלנו. שואל הרב אבינר, לכאורה הנישואים הם במעלה יותר עליונה מה שירוסין. כי ירוסין למה להקדמה הנישואין? שמעצם ההתקשרות, כן? הרי עיקר זה הנישואין. אמנם כשריבונו של עולם מצא לבטא נצחיות ההתקשרות שלו בינו לעם ישראל, הוא דף בחר בביטוי והרסתיך לעולם. אני קורא מקור 6, שורה 4. כי לשון הפסוק שאנחנו רואים בהנחת תפילין. מכאן שצד מה יש יסוד יותר נעלה בירוסין, בסוגריים, הוא אומר מה שאמרת, הכוונה למושג ירוסין שבתורה, שהוא מוחלט הקשר בני הזוג וזקוק לגט כדי לנתקו. רק שחסרה התגשמות ממשית. ולא המושג ירוסין של כיום, שבשפה החדשה יותר לקרוא לו שידוכין. כן? אבל לא משנה, כי אנחנו מדברים על עצם המושג הזה שלפני הנישואין ואחרי הנישואין. נכון, יש כמה דקות. מהרגע שהרב אומר, עשרנו את הארוסות, והתקינן, ברוך אתה השם, וקדש אמרו ישראל, ידי חופה וקידושין, זה ירוסין. אחרי זה, אחרי כמה דקות, אתה אומר להרד מקודשת בקודש ישראל, ואז זה החתונה. אז הכל, הירוסין ונישואין נשים מתחת לחופה. כן, אתה רוצה רק להרגיש ירוסין, כן. אבל, למה שאני רוצה כאן להביא, כן, למה שאנחנו כאן, יש בכל זאת ערך לדברים שאנחנו נזבר, גם הרב אבינר מדבר על זה. אז הוא אומר ככה, עכשיו הוא מסביר. תירוץ, עד כאן הקושייה, כן, תירוץ. אפשר לומר, בקיצור שהאירוסין, הם נשמת הנישואין. כי צריך לזכור, מה היה באירוסין האלה? באירוסין האלה, כן, הוא לא היה נוגע בה, אין כלום, שום קשר. אין מגע עדיין פיזי, גופני. רק קשר רוחני. אומר הרב, אומר הרב, הנה, האירוסין, הם עצם ההתקשרות הנשמתית המופשטת, הפלוטונית, שאחר כך מתממשת בכל תוקפה ועוצמתה לידי הנישואין. כאן הוא מביא ציטוט מדברי הרב קוק על והרסתיך שם בסידור. אומר הרב קוק ככה, אף על פי שהנישואין יותר נערכים בדבקות מהירוסין, מכל מקום יש מעלה בהירוסין שמביאים את היסוד החוקי הצילי שבדבקות. קשר הצילי. קשר הצילי זה הבלי מגע הזה, כן? זה באמת אהבה. כשאדם אוהב, כן, והוא בקשר, גופני זה, כבר לא ברור, אם אוהב את עצמו, אוהב את השני. כן, מאוד נעים לו. נעים לך. נו, יש לחשות שאתה נגוע, כן? זה כבר לא אהבה עצמית. אהבה עצמית זה אהבה הצילית הזאת, שהיא לא קליעה בשום דבר. אז אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, והרסתיך לי לעולם, כן? הקשר הזה של ירוסין, שהוא לא תלוי בתנאי בשום דבר, זה יהיה הקשר התמידי שלי איתכם. לא תלוי במעשיכם, לא תלוי בשום דבר. ככה אני אוהב אתכם. אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, כן? על זה אנחנו גם מתפללים, בקשר שלנו, להסתיך לי לעולם, שתמיד נהיה, כן, בעמדה הזאת של הקשר הירוסין. שלא תלוי בשום דבר. אבל אני מוסיף עוד משהו. אדם בנוי, זה לא כתוב כאן, אבל אני חושב שזה הכוונה כאן. צריך לזכור שאדם בנוי מגוף ונשמה. כן? יש מזון לגוף, יש מזון לנשמה. בימים של הריחוק, אנחנו עוסקים יותר, לא שבקירוב לא, אבל בריחוק אנחנו עוסקים בעיקר בקשר הרוחני. ואז, כשאנחנו באים למפגש הגופני גם, אז גופני ורוחני ביחד, זה האדם השלם, אז זה קשר שלם. אבל אתה לא יכול לבנות את חייך רק על הגופני. כן? הגוף בלה, הגוף לא נשאר. מה, הגוף הזה יותר, כן, מי שמחפש רק את הגוף, מסתכל לפי, לא יודע, איך אומרים, תנאי קבלה במלכת מלכת היופי, לא יודע, כן, זה לא ידע. אישה מתעברת, אישה ככה, אישה זה, אישה מתעברת. אם אתה מחפד את הגוף אחרי את הגוף, זה לא נשאר. ואם לא העמקת וביססת קשר רוחני, אז זה בעבוי. כבר זה לא יפה בעיניך אפילו. אבל אם השקעת וביססת קשר רוחני, אז הכל, גם הגוף מקבל את ערכו הנכון. זה מה שצריך להיות כאן. אומר הרב ככה, ממשיך הרב אבינר מסביר את העניין הזה וגם חוזר לעניין שלנו, שורה 14 מקור 6, בהתקשרות המעשית של הניסויים יש עליות וירידות מצד הטבע או מצד כוח המציאות, כן, יש עליות וירידות, אבל יסוד האירוסין קיים לנצח, זה מה ששומר אותנו. יש גם בסדר חיי בני הזוג תקופות שנאמר עליהם את לרחוק מחבק, כן, זה התקופה שאנחנו אסורים, ואז הם חוזרים למעמד האירוסין. שומעים? אומר הרב הנה מסביר שתקופת הריחוק, כן, היא נועדה שנחיה כל פעם ניתן הבזקים רוחניים כאלה של תקופת האירוסין. כי זה יסוד הניסויים באמת. שהתחברנו ונקשרנו ואהבנו בלי המגע הזה. בלי, לא יודע, הנעת תחושי הבשר. זה קשר אמיתי, זה קשר רוחני. דווקא הוא מראה את הקשר האמיתי והנכון. אתם? אז אפשר לומר שזה הסבר נוסף, כן? קודם ראינו בגמרא, רגיל בא וקץ בא. אמרה תורה, תהיה 107 ימים, תהיה חביבה על בעלה. פה הרב אבינר אומר, חוזרים למעמד האירוסין, קשר רוחני. אבל אני אומר באיזשהו מקום שזה תלוי זה בזה, כן? כי למה האדם רגיל בא וקץ בא? כי אי אפשר רק, רק לחיות את הכל עם קשר גופני. על ידי הריחוק הזה והעצמת הקשר הרוחני, אז באמת לא רגיל וקץ בא. אז באמת חוזר לאהבה. אז אם זה טעם אחר קצת, אבל זה בעצם עומק הטעם של הגמרא, אני חושב. ככה אני רוצה לומר. אבל לא משנה. כל פנים, רגע, בוא נגמור את זה רגע. הוא אומר כאן, שורה 17, על פי זה אפשר להבין שעונשו של הבעל הרוסה, סקילה זה יותר חמור מאשר בעד אפילו על נשואה. כן, תגיד מה, אבל באמת לא. אבל בכל זאת, כבר אירוסין זה קשר רוחני כזה. אתה פגעת בדבר היותר עמוק. לכן, בעל נערה מורסה, עונשו יותר חמור. כי מכיוון שקשר האירוסין אינו מוקשם, הנה, אלא כולו, מה זה קשר האירוסין? כלומר, השורה הזאת מסבירה לכם מה זה זמן הריחוק, אתם שומעים? כי הרב אבינר אומר, בזמן הריחוק אתם חוזרים לקשר האירוסין. מה זה קשר האירוסין? מסביר פה עכשיו הרב אבינר בשורה 19, שקשר האירוסין אינו מוקשם, אלא כולו חדירה הדדית, רגשית, נפשית. שומעים? אי אפשר לבנות חיי נישואים בלי המעמד הזה. על כן, יש אפשרות להרוס בגמרא, כן? להפר נדרי הרוסתו, שמבטאים את התהפוכות הפנימיות שלה, מקיימת שקיימת התמזגות הווייתית פנימית, ואנו נוהגים לסדר תחת החופה אירוסין ונישואים גם יחד, ואנו לדאוג שהקשר יהיה בנוי משני יסודות גם יחד. התקשרות נשמתית מופשטת ודבקות ממשית. כן?
אפשר לומר שמה הרב פילו אומר שזה האירוסין זה הפנימי ואנחנו תמיד הריחוק בא על ידי להגיע לשלב הזה שהאירוסין.
כן.
פשוט מה הגמרא אומרת שהחביבה על בעליה כשעת
עשה לחופה, שזה הקשר.
אבל האירוסין בא לקראת הנישואים.
כן, אבל כשעת החופה, כן, שזה היה מעמד כזה, זה המעמד הרוחני הזה, הקשר הרוחני האצילי הזה. כן, כן, חוזרים לממד האירוסין, זה הכוונה כאן. טוב, בואו נעשה איזה השתקה קצרה.